אז אנחנו באמצע הרמב״ם בפרק 50, כשהרמב״ם לימד אותנו פה איזה מבט ככה רוחבי, איך אנחנו מקשרים את כל ענייני החיים שלנו, את כל עיסוקי החיים שלנו, שיהיו בסוף בעלי ערך איכותי, בעלי ערך אידיאלי, שייכים לעבודת השם. לשון הרמב״ם, איך אנחנו מקיימים בכל דרכיך דייהו, איך אנחנו יודעים שכל הדרכים שלנו הם בסוף חלק ממארג שלם שהוא דייהו, שהוא מוציא לפועל את רצון השם. בתפיסה הפשוטה, אז אנחנו עובדים את השם במה שאנחנו מכירים בעבודות הקונקרטיות, תורה ותפילה ומצוות ועבודת המידות וכו'. אבל אז יוצא שיש לנו המון המון דברים רחבים, רחבי חיים, שבהם אנחנו לא עובדים את השם, שבהם אנחנו עושים את זה להנעתנו, או מתוך הכרח, מתוך כורח רבה, מתוך שזה ככה חיים בנויים, וככה אנחנו חייבים, צריך לעבוד, צריך לאכול, צריך להתפרנס, צריך הרבה מאוד דברים. אבל הרמב״ם מלמד אותנו דרך איך כל הדברים הם קשורים בסוף לעבודת השם, אם ממקמים אותם נכון, אם בונים אותם בצורה נכונה. וזה כמובן דבר מאוד גדול, כי זה עולם אחר לגמרי של חיים. זאת אומרת, גם מי שעובד את השם בצורה רצינית מאוד בתורה ובתפילה שלו, עם הרמב״ם ובלי הרמב״ם, זה עולם אחר לגמרי. כי בסוף, אחוזים גדולים מהחיים שלנו, אנחנו לא בתוך עבודת השם הספציפית של תורה ותפילה ומצוות וכו'. והרמב״ם פה זה מהפכה, זה אומר שבעצם כל מה שאנחנו עושים, כל מה שאנחנו פועלים, כל מה שאנחנו אוכלים וישנים וחיי חברה וחיי נפש וכו', הכל בסוף קשור לעבודת השם, מקבל ערך של עבודת השם, מקבל משמעות רוחנית של עבודת השם, אם יודעים למקם אותו נכון. ומה זה, מה נקרא למקם אותו נכון? הרמב״ם לימד אותנו שני דברים, נכון? קודם כל לימד אותנו שבעצם התפיסה שלנו את החיים היא כמו פירמידה כזה, שבעצם כל שכבה היא הכרחית בשביל לבנות את השכבה שמעליה. יש לנו את הממון, ועליו את הגוף, ואת הנפש, ועבודת השם. וכל שכבה שאנחנו בונים אותה, אם אנחנו בונים אותה מתוך מטרה שהיא, כן, תאפשר בצורה יותר בריאה וטובה את מה שמעליה, אז היא הופכת להיות הכרחית בעצמה. ואם עבודת השם תהיה אצלנו נקודת הגובה של כל הפירמידה, ועבודת השם כדי להיות במיטבה היא צריכה נפש בריאה וגוף בריא וממון כדי להוציא את זה לפועל, ואלה כל מרחבי החיים הם מדויקים והופכים להיות בעצמם חלק מעבודת השם. בסדר? פחות או יותר. אז אנחנו פה בפסקה ג' שכן נותן פה הערה חשובה להשלים את הדבר. וכאשר, בסדר? יש דפים הגיעו? וכאשר ישים האדם כוונתו מעניין זה. זאת אומרת, אומר הרמב״ם, כאשר האדם יוכל באמת לכוון, לחיות על פי המודל הזה, על פי הצורת חיים הזאת, איך זה ייראה, איך זה בפועל ייראה. יתבטל מפעולותיו ויחסר מדיבוריו הרבה מאוד. אז הרמב״ם אומר, קודם כל זה יהיה מאוד חסכוני. למה זה חסכוני? לא כי בעצם יש לנו נטייה להגזים. כשאנחנו נותנים לחיים לזרום, מה שנקרא, מצד עצמם, נותנים לגוף לזרום מצד עצמו, נותנים לנפש לזרום מצד עצמה, נותנים לנו לעצמנו להיסחף בעולמות הכסף, אז יש כלל מאוד מאוד פשוט. זה הולך ומתרבה בלי דעת, כן? אוהב כסף, לא יסבע כסף. וגם בגוף נאמר, מסביעו רעב. וגם בנפש אנחנו יודעים שהנפש לא יודעת לעצור מצד עצמה. אם היא מתלהבת ממוזיקה, אז היא יכולה להיות כל היום במוזיקה. אם היא מתלהבת מחוויה מסוימת או ריגוש מסוים, שיכול שהוא טוב מצד עצמו, אבל היא מתחילה להינעל שם ולהיות, אין לסוף. היא לוקחת את המרחב הזה ונבלעת בו, גם אם זה יבוא לחשבון דברים אחרים, וגם זה בסוף לא משרת שום מטרה אידיאלית. זה בלשון הרמב״ם הופך להיות איזה הבל כזה שמשתלט על חיינו, החיים הופכים להיות כזה נע ונד בין כל מיני כוחות חיים שסוחפים אותנו. וכשאדם ממקם לכל תחום בחיים את ערכו האמיתי, לא מתוך רצון לא לתת לו מקום. זה כבר ראינו שאם אדם לא ישקיע בגוף ובנפש, הרמב״ם מאוד יגער בו. ישקיע בגוף ובנפש כמה שהם צריכים באמת לבריאותם, לשלוותם, לטובם, והרמב״ם לימד אותנו, נכון, שהנפש לצרכים וכו', וזה חייב להיות חלק מבנייה נכונה על פי עבודת השם. אבל כשזה ממוקם כדבר אמיתי, מדויק, בעל ערך, כשבסוף החיים כולם הם, יש להם מגמה מוסרית, מגמה אידיאלית, מגמה עליונה של הופעת שם השם, הופעת טוב השם, וזה הפרי של הכל, וזה העיקר של הכל, וזה הערך של הכל. ושם האדם הוציא לפועל באמת את מהותו ואת שליחותו ואת ערכו ואת קדושתו. אבל בשביל זה הוא צריך מרחב של חיים, הוא צריך בריאות של חיים, הוא צריך, אז ממילא הוא צריך גם להשקיע בכוחות החיים שהם תומכי הלחימה שלו, נכון? צבא רציני, אם תומכי הלחימה לא היו זה, אז גם המטוסים לא יעבדו, וגם הטנקים לא יעבדו, נכון? זאת אומרת, תומכי הלחימה, צבא רציני, יודע להשקיע מאוד מאוד בתומכי הלחימה שלו. כי בסוף, בלעדיהם, הכל יקרוס. הכל יקרוס. אז אפשר ככה לתת את זה למשל כזה, כן? שההשקעה שלנו בגוף ובנפש, לפי הרמב"ם, סוג של תומכי לחימה, חיוניים מאוד. חיוניים מאוד. בלעדיהם, כל המלחמה תקרוס. אבל מה ליבת המלחמה? מה ליבת ההוצאה לפועל של האיכות של האדם? זה בהיבט הזה של התורה והמצוות. שם האיכות העליונה, האלוקית של האדם, יוצא לפועל. אבל אי אפשר יהיה לעשות את זה בלי כל מרחבי החיים שמתחת. אבל כשאדם מדויק בהיבט הזה, אז הוא פתאום שם לב שהוא, זה חוסך מדיבוריו ופעולותיו הרבה מאוד. הוא לא ייתן לעצמו להגזים את עצמו לדעת בעולמות הכסף, בעולמות הגוף ובעולמות הנפש. הם חשובים מאוד, אבל הם לא ישלטו עליי. ואם הם לא ישלטו עליי, זה אומר שאני יודע למקם אותם, לתחם אותם. מה אני באמת צריך? אני באמת צריך את הדבר הזה, או שהוא מתחיל להשתלט עליי? יש פה שלטון שנובע לא רק מאיזה מידת דין כזאת, אלא מתוך כבוד לחיים. החיים חשובים. לא עכשיו לבזבז פה אנרגיות על דברים שהם לא, הם סתמים. הבל, חבל, יש לי מה לעשות בחיים. יש לי, כן, יש מטרות, יש כל כך הרבה מה לעשות, כלומר, מה לפעול, מה אני צריך עכשיו להשקיע כל כך הרבה דברים. ואנרגיות זה לא רק כסף, זה גם אנרגיות נפשיות, זה גם אנרגיות חברתיות, הוא נותן לזה מקום, זה חשוב, כל דבר הוא חשוב. לכל זמן ועת לכל חפץ, תחת השמיים. עת לזה ועת לזה ועת לזה ועת, אבל זה מתוך שיש לזה זמן, יש לזה חפץ, יש לזה מהות. אז חוכמת הבכל דרך דיון, לפי הרמב״ם, זה כיוון שיש מטרה אידיאלית, ממנה עכשיו גוזרים כמה באמת צריך לתת לכל תחום. כן? כמה כל תחום צריך לקבל בצד האמת שלו. כדי שהוא יהיה בריא, שלם, מלא, חיוני, אבל לא ככה מבוסבז בצורה סתמית, בלי איזה תוחלת. זאת אומרת, עוד משפט, רק גם יהיה לו ערך, וממילא גם יהיה לו מינון נכון, גם יהיה לו תיחום נכון.
צריך
למעלות את הצרכים של הגוף והנפש רק
כדי שנהיה
תמימים
לעבודת השם,
או שיש
גם עניין בהם עצמם, כאילו, לא יודעת, לקדש את החומר וכל
העם,
גם
בסוף
בית המקדש היה
כאילו... נכון. אז הנקודה שבה את נוגעת היא בהבלעה הנקודה שהיא מובילה אותנו למה שאנחנו נראה ברב. ונראה שברב כיוון משלים ואחר לבכל דרך דרך דהו. בסדר? שזה נוגע כבר בכיוון הזה. אבל דווקא מאוד חשוב לראות קודם כל דרמה. כי לפני שקופצים, קודם כל לתת את המינון ואת התיחום הנכון. וכן, לפני שמקדשים את החומר, בוא לא, ניתן לו להשתלט עליהם. כן? כי לפעמים שקופצים, וזה במיוחד, עכשיו בתורת הרב קוק, יכול להיות גם בחסידות, כל מיני כיוונים, שבאמת הדברים מאוד מאוד גבוהים, מאוד עמוקים. ואז אנחנו לפעמים ישר מדברים על אידיאלים מאוד מאוד עליון, לקדש את החומר וזה. בדרך לקדש את החומר אנחנו הופכים להיות צפרדעים בתוך הביצה של החומר ומקרקרים שם בביצה ומקדשים את החומר. כן. אז לכן לפעמים צריך מה שנקרא לראות כל קומה מצד עצמה ואחר כך ננסה ככה להשלים. בסדר? אבל, אז כן, בינתיים הרמב״ם מועד לנו אבל כיוון מאוד מאוד מצד אחד הרמב״ם יגיד זה כיוון לא פשוט אבל כיוון ישים. כיוון שהוא נותן ערך אמיתי לכל דבר. הוא בודק את עצמו, האם אני נותן לתחום הזה את המקום הנכון שלו, או שהוא משתלט עליו. האם זה באמת צורך אמיתי, או שזה סתמי. כן? ולפעמים זה מוגזם, ואם זה מוגזם זה כבר לא בריא, זה כבר משהו שם אולי לא מוגזם. אז קודם כל אומר הרמב״ם, זה מבטל הרבה מפעולותיו. זה גורם לנו לא להגזים, לא לתת לתחומים השונים בחיינו, לבלוע אותנו, להשתלט עלינו, אלא אנחנו נותנים להם את הערך האמיתי שלנו. בסדר? זה משפט ראשון. משפט שני. כי מי שידבק בזאת הכוונה, לא יתעורר לפתח הכתלים בזהב, או לעשות ריקום זהב בבגד. כן? הנה דוגמאות של הרמב״ם, כנראה לדברים שהיו בסטייל בדור שלו, לא יודע, היום יש דברים אחרים. אבל כנראה שזה היה אז העניין, כן? לעשות כתלים מזהב. זה נראה מצחיק, היום יש דברים לא פחות מצחיקים, שמשלמים עליהם המון כסף. כל דור עם העניין שלו. אז הרמב״ם אומר, זה מיותר, מה אתה מפתח כתלים בזהב? מה אתה עושה ריקום זהב בבגד? למה? בגלל שזה עכשיו מה שהחליטו, שהציבור החליט שזה דבר נחשב, זה באמת אמיתי לך, זה נצרח לך, או שאתה עושה להיות פה גם משועבד חברתית, גם משועבד לצדדים ממוחים ש... תיזהר, אתה לא בהכרח ממוקם נכון פה. לכן הרמב״ם אומר, באמת, תלוי. אם אצלי העניין של הממון, או העניין של הוא עניין בפני עצמו, אז התחומים מוגזמים ומשתוללים וכל דבר פה. כמה שיותר, כמה מרבה זה משובח. אם באמת אבל המטרה היא אידיאלית, המטרה היא אלוקית, המטרה היא מוסרית, הפרי שלי עבודת השם, האם זה אומר שעכשיו אני מזלזל בדירה נאה, כלים דעים, הרמב"ם יזכיר את המדרש הזה? לא, ממש לא. ממש לא מזלזל. חיים חשובים מאוד, אבל לא בצורה מוגזמת, לא בצורה שזה משתלט עלינו כבר. אז לכן אומר, לא, אבל תראו עכשיו פה חצי משפט מאוד מאוד חשוב. לא יתעורר לפתח הכתלים בזהב, או לעשות ריקום זהב בבגד, אלא אם כן, יכוון בזה להרחיב נפשו כדי שיבריא, כדי שתבריא, ויגורש חוליה ממנה, עד שתהיה בהירה וזכה לקבל חוכמות. כדרך שאמרו, דירה נאה, אישה נאה, מיטה נאה, מוצא לתמיד החכמים. מה זה אלא אם כן הזה? מה זה לא כל כך ברור פה? עכשיו אמרת לנו, נתת לנו פה מוסר, נכון? שאדם שהוא מדויק במטרות שלו, אז הוא נותן לו, אז מה? לפתח תלים מזהב זה מיותר. זה גנדרנות כזו, זה לא באמת אמיתי, זה ניכור חברתי כזה, וכל אחד מראה. פתאום הרמב"ם מסר כזה, חצי משפט כזה. אלא אם כן, הוא מכוון, מה זה מכוון? יופי. אז עכשיו הוא כל היום עוסק בחיצוניות, מלא מלא כזה, הוא מכוון כדי להבריא נפשו, זהו, זה כאילו עכשיו, זה נותן לזה. אז זה טוב או לא טוב? פותח קטנים בזהב. מה התשובה? זה טוב או לא טוב? זה אישי. אישי אבל אמיתי. הרמב"ם אומר פה, כן, יש אדם שבשבילו זה דבר שהוא אצלו לא מיותר. זה נותן לו את אותו מרחב שבו הנפש שלו תצא לפועל בצורה מיטבית. יש אדם כזה. לא אצל כל אחד פיתוח הקטנים בזהב הוא רע. אבל למה, אז למה אמרת לי את זה בהתחלה? כי אצל רובם זה רע. אז מה זה רובם? אז אנחנו הולכים לפי הרוב? לא, הולכים לפי הקשבה מאוד מאוד עדינה. איך הנפש הספציפית הזאת תצא לפועל? מהו מרחב החיים? כמה להשלים? מה הכלל בזה? מה הכלל בזה? כמה שפחות, כמה ש... הכלל בזה שלכל נפש יש מרחב חיים שהוא עולם הכלים שלה. זוכר שדיברנו על ההבדל בין אורות לכלים, אז אמרנו שהאור הוא אינסופי, הכלי הוא כבר הוא מתוחם, אבל הוא מתוחם שונה. הוא מתוחם שונה. מה שיהיה מפואר בצורה מוגזמת אצל האחד, יהיה נכון ומדויק אצל השני. כי אצלו זה באמת מרחב החיים שמאפשר לו, כן, להוציא לפועל את איכות נפשו. כמו שכתוב למשל בהלכות צדקה, שעשיר שהיה רגיל לעבד לרוץ לפניו, לסוס לרכב עליו, אז אם הוא יורד מנכסיו, צריך לדאוג לו לאותם תנאים. מה זה? היה מפונק לפני כן, אז עכשיו צריך לפנק אותו גם אחרי כן? לא. אלא יש, שוב, זה מאוד עדין, כן? אבל יש נפשות עם איכויות מיוחדות שהן צריכות לצאת לפועל בצורות שלא מתאימות לרוב בני אדם, אבל יכול להיות שדווקא שם יכולות גם להביא ברכה שרוב בני אדם לא יכולים להביא. כן? יש הרבה אנשים עשירים בעם ישראל שעושים דברים מופלאים מאוד. וחיים בצורה שכנראה אדם ממוצע לא יחיה, אבל הם חיים ככה כי דרך זה הכישרונות שלהם יצאו לפועל, והם יכולים לעשות טוב וברכה אחרת לגמרי מאשר אנשים אחרים. הם יכולים גם להיבלע בעושר ולהפוך להיות כמו רוב העשירים אולי, כן? שם באיזה בריכת... אבל זה לא בהכרח. איך שלמה אומר, יש עושר שמור לבעליו לרעתו, אבל יש עושר שלא. יש אדם שאצלו העושר זה ברכת השם, הוא יכול לעשות עם הדברים האלה דברים מדהימים. אז בגלל זה כולנו נפתח אידיאל של מסכנות? לא. אלא זה אישי. זאת אומרת, אדם צריך מדויק להבין שהטוב האלוקי המיוחד שבו, יש לו את האופן, צריך לאט לאט לפתח חושים. הקדוש ברוך הוא גם עוזר לנו לפתח את זה, לא? הוא לא יודע לברכת העושר לכל אחד, ויש מי שברכת העושר תחריב אותו ממש. כן, כל מיני זוכי פרסים למיניהם שזה לא מתאים להם, זה בסוף הקבר שלהם. אבל יש מי שזה הברכה שלו, זה האישיות שלו, זה הטוב שלו. ממילא גם הנהגת החיים שלו תהיה אחרת הרבה פעמים, ותהיה מתאימה לסגנון האישיות שדרכה הוא יוכל להביא ברכה מיוחדת לעולם. ואצלו זה לא ניכור, וזה לא ירידה, וזה לא שחיתות. אצלו זה הוצאה לפועל נכונה של כוחות הנפש. זה מאוד מאוד מורכב. במילה, כל המושג פה של היכולת להשוות מה נחשב ראוי, מה לא נחשב ראוי, זה מאוד מחליש את זה, כי זה לא רלוונטי כל כך. נכון? מה שאמיתי ומדויק אצל האחד, אצל השני זה כבר חבל, זה לוקח אותו למקום. אצלו זה נובע ממשהו אמיתי ומדויק, אצלו זה נובע מאיזה סיחור חברתי או מאיזה רצון להראות לכולם וכו' וכו'. אצלו להיות עם הקשבה מאוד עמוקה פה, נכון? חצי המשפט הזה הוא זה תורה שלמה. נכון? דוגמה, היה פעם איזה ראש ממשלה אחד שבשביל להתרכז בעבודתו, זה היה צריך שמפניות וסיגרים. נכון? כי הוא כל העולם, אי אפשר לתאר איזה לחצים הוא עובר, איזה אחריות, איזה זה, וזה מה שנותן לו את המרחב שבשבילו, זה מה שמאפשר לו בכלל לשרוד במצב כזה. אבל יש אנשים אחרים שבשבילהם זה שחיתות. כי אם הם היו לוקחים את ה... אז באמת אצלהם אחרים זה שחיתות, אבל הם מפרשנים אותו על פי העולם שלהם, וזה כמובן כל הפוסל במה הוא פוסל.
כל האמצעים
שלו? לא. לא, רגע, שנייה, לא, חס ושלום. אנחנו מדברים פה בדברים שהם בגבולות המותר, א', מותר לפי ההלכה, מותר לפי המוסר, כן? אבל אנחנו שואלים על יותר או פחות, כן? לא דברים שהם בגדר אסור, בסדר? א', ב', זה גם לא רק מה האדם אומר, אלא זה גם איך הוא כנה עם עצמו, כי הרבה, זה מאוד מאוד, בכל אדם, בטח, אני מפטר את הכללים בזה, רק לשם כלל ישראל. כל אצלי שם כללי, זה דורש כנות אדירה מה שאמרו פה. כן? וזה גם עלול להיות מלכות דבש. אם אדם לא יקנה לזה. אז למה הרמב"ם אומר לנו את זה? שיגיד לנו, תהיו כולכם פת במלח וזה. כי הרמב"ם אומר, זה לא נכון כך. זה לא...
השם נתן לנו את כל היכולות, זאת אומרת, אני שמח לפיים שתעשו את עבודה פנימית.
נכון. תעשו עבודה פנימית, תזהו מתי היכולות האלה הן באמת אמצעי למטרה, ומתי זה כבר אמצעי שבולע אתכם ומרחיק אתכם למטרה. וזה מבחני חיים מאוד לא... עכשיו, גם צריך גם לא להיות כל הזמן עם אצבע, יותר מדי אנחנו נבין ככה עם אצבע עקומה כרגע, האם זה בשביל זה? זה בסדר, זה נורמליות כזאת, אבל צריך איזה בסט כזה, ששם לב בכל התחומים שהרמב"ם דיבר עליהם, נפש, גוף וממון. מצד אחד, הרמב"ם נותן להם מקום, ולא רק מקום, הוא מאוד מאוד מזהיר ממי שיחשוב שאפשר לקבץ אותם, כי לקבץ אותם זה בסוף לקבץ את האישיות, לקבץ את האישיות, ממילא השליחות האלוקית שלנו מתכווצת. לא, אומר הרמב"ם, מה פתאום? נפש בריאה בגוף בריא, עבודת השם צריכה את כל הכוחות, אבל להיות מדויקים שאנחנו באמת ממקמים את הכוחות האלה בתור אמצעי למטרה, ולא בתור דבר, וזה הרבה פעמים מה שקורה הרבה פעמים, בטח בעולם הכל כך עוצמתי שאנחנו חיים בו, שכל עולם... העולם מאיים לבלוע אותנו, כן? כל שנייה עם פרסומת לפה ופרסומת לשם. אתה יכול כל הזמן לתמרן בין המון המון צרכים שהם בכלל מעלימים מאיתנו את העיקר. הופכים אותנו להיות, כן, איזה משהו שממש משועבד, משועבד לגמרי. וזה הרמב״ם בא להפוך אותנו להיות גיבורים, אבל לא גיבורים שמקדשים את הסגפנות במובן הזה של לכתוש את כוחות החיים. הפוך, מדויקים. מדויקים, נותנים לחיים את ערכם, את כבודם, אבל לא מאבדים את התכלית, לא מאבדים את המטרה, ומתוכה נותנים לאמצעים את גזרתם הנכון, תיחומם הנכון. כן. אז אני חושב שהרמב"ם פה אומר ככה, שאצל רוב נען, תראו, איך הוא התחיל את המשפט? הוא לא התחיל את המשפט ואומר, הכל אישי, הכל זה. מי שיקשיב למה שאני אומר, משפט הראשון הוא, יתבטל מפעולותיו, יחסר מדיבורה, והרבה מאוד. כן? הוא לא צריך. מה אתה צריך? אתה צריך עבודת השם, וכל מה שאני צריך בשביל להגיע אליה. בסדר? מה זה כל מה שאני צריך בשביל להגיע אליה? טוב, זה אישי. זה אישי. אבל ודאי, קודם כל, המשפט הראשון של הרמב"ם זה שבדרך כלל אנחנו הרבה יותר מוגזמים מאשר מדויקים. בסדר, רוב בן אדם ייבטל מפעולותיו הרבה מאוד, כי הוא יבין שהוא משקיע המון מאוד בחיצוניות החיים, למה אני צריך פרויקט על מזה? ויחד זה כן חשוב לא להוסיף את החצי משפט הזה, אלא אם כן הזה, כדי שנבין שזה באמת תורה שלמה. כי אם אידיאל הפשטות יהפוך להיות אידיאל הקיבוץ', אז בסוף יכול לעשות נזקים גם. בסדר? אז אם זה משאיר אותנו, עם הרבה כנות, עם הרבה כנות בעבודת השם.
אבל יש הרבה דברים
אז תחזרי עכשיו לפסקה א', כשהרמב"ם דיבר פסקה א', הוא לא דיבר רק על הגוף, על ההכרח הגופני, הוא דיבר גם על מה שמשמח בנפש. כן? הוא אמר שאם אדם רוצה למנוע מעצמו להיכנס למה שהוא קורא מרה שחורה, יש סירה בשמיעת שירים, מיני נגינות, טיול, זה לא דברים שהם הכרחים, נכון?
אז מה זה מה
שלא טוב? גם פה אבל, בדברים האלה, מה המטרה? המטרה היא נפש שמחה, נפש בריאה, נפש חיובית, נפש אופטימית. ומה המטרה של נפש בריאה? עבודת השם. כן, לעבוד את השם, להיות חלק מגאולת ישראל, מכלל ישראל, מתורה וכו' וכו'. אבל חלק מתורה זה אומר גם הקשבה לנפש. ולתת לנפש לא רק את המינימום האחר כדי לשרוד, אלא מה שהיא צריכה להיות בשביל להיות בריאה ושמחה. אבל מכאן ועד למקום שכבר הולך עם המשפט הזה של הנגינות והטיולים ושמיעת השירים, והופך את זה כבר למטרה, ובעצם מה קורה הרבה פעמים? האמצעי בולע את המטרה, והנה אנחנו כולנו מנגנים, שרים וכו'. יש לנו הכשר של הרמב״ם לדבר הזה. והאם המטרה היא עבודת השם, או שזה הפך להיות איזה דתיות צדדית, כמו שקראנו בלשון העניה, קישוט. הדתיות, הצד של עבודת השם, הוא פחות להיות קישוט. לא. תחזיר את זה להיות ראש הפירמידה, ומתוך כך, כן, תבנה את האידיאל של נפש בריאה ושמחה, כדי שהיא תוכל עוד יותר להופיע בעולם את רצון השם. זה באמת מורכב, כי זה דורש כנות, זה דורש, כן, אני חושב, ודאי בדורנו, שאנחנו נעים בציר הזה בין הגזמה לבין פשטות, אז אנחנו נמצאים בדור שהגזמה בו היא מה שנקרא מאוד מאוד נמצאת כמעט בכל חור, ולכן לפעמים מה שהרם אמרו בדרך האמצע, אז כן, יש מקום גדול קודם כל לעשות מה שנקרא ריסטארט כזה, למה מטרת האדם בעולמו, למה באנו, מי אנחנו, מה חיינו, מה באמת החלומות שלנו, מה העיקר בחיינו, וזה צריך להיות, ומתוך כך, אבל מה מתוך כך? מתוך כך מקבצים את כל השאר? לא, אומר הרמב"ם חס ושלום, אבל מדייקים בכל השאר. כן, נותנים לכל דבר את מקומו. זה אדם שמה שהרמב"ם קורא פה אחר כך, מדרגה עליונה מאוד וקשה, לא ישיגוה אלא מעט. בסדר? לכן אמרתי, עד שקופצים לרב קוק, זה עצמו מדרגה חשובה מאוד. זה אדם עם התבוננות, עם שלטון, עם חיים מדויקים, ולזה הרמב"ם קורא בכל דרך אחרת, דרך הקדוש ברוך הוא מלווה אותו בכל דבר. זה לא אומר עכשיו שהוא עומד עם סטופר, רגע, אני צריך בשביל לשלוות הנפש רק 5 דקות, אם אני אעשה 5.5 דקות, זה לא... אי אפשר ככה לחיות, נכון? צריך לחיות באיזושהי נורמליות טבעית. אבל בגדול, הווסד שלו הוא מכוון. הוא אומר, המטרה שלי זה עבודת השם. אני באתי לפה של עבודת השם, אני לא אתן למטרה הזאת להיעלם, ולתוך כך אני אדע לתת את המינונים הנכונים שהם בונים לי נפש בריאה, גוף בריא, ממון מספק כדי להחזיק את כל זה, ושבראש המעיינות שלי ובראש האנרגיה שלי, בראש השמחה שלי, בראש החלומות שלי, זה איך אני יכול, כן, להיטיב בעולם, לבנות את רצון השם בעולם, לעזור לכלל ישראל וכו'.
רב, איך
אם? נכון. אז זה צריך הרבה כנות, ואם הוא לא יודע, אז עשה לך רב, קנה לך חבר. כן? לפעמים דברים כאלו, אם אדם מרגיש בדברים מסוימים שהוא מעבר לזה, הוא אמיתי להתייעץ בזה, כן? עם רבות, כי זה באמת מה שנקרא רבים חללים מפילה. ויחד עם זה הרמב״ם לא יסתיר את הדבר הזה, כי בסוף כן, יש אנשים שמתוך העוצמות החיצוניות שלהם הם מביאים ברכה אדירה לעם ישראל. בסדר? זה מורכב. צריך כנות. טוב. בסדר? טוב. כדרך שאמרו דירן, ושוב תראו, גם ברמב״ם הזה, באלה אם כן, אז מה הרמב״ם אומר? כדי שתברין עד שתהיה בהירה וזכה לקבל החוכמות. זאת אומרת, הנה יש לנו פה כן מדד. האם גם האדם הזה שמרשה לעצמו לפתח את הקטנים בזהב, האם אצלו עיקר החיים זה עבודת התורה והמצוות והמידות? זה מדד חשוב מאוד. זה יותר עיקרי לו. הוא מפתח את הקטנים בזהב. אבל הזמן שהוא לומד תורה ומתפלל, זה יותר עיקרי לו מכל דבר. זה כבר מדד מאוד מאוד חשוב. כן? כי כל זה הוא עושה כאמצעי, הוא לא עושה זה כמטרה. כדרך שאמרו דירנה וישנה מוצא תמיד החכמים, כי הנפש תלאה והמחשבה תאחר בהתמדת האיום לדברים קשים. זאת אומרת, כאדם עוסק הרבה פעמים בעולם אידיאלי, של לימוד תורה ושל עמל ושל אידיאלי וארץ ישראל וקדושה ולהרים בית, להקים בית של תורה ולחנך, זה יוצר מה שהרמב״ם קורא הנפש תלאה. ואת הלאות הזאת, לאות הכוונה, יש מה שנקרא, זה קשה, בטח בדורנו זה קשה להקים בית של תורה ושל, אז אם אני בשביל זה צריך לתת לעצמי את אותם מקומות שאני מצ'פר את עצמי, משמח את עצמי, כי זה מה שנותן לי את הכוח, וזה מה שנותן לי את השמחה, וזה מה שנותן לי את האנרגיה, לעשות עוד טוב, וזה המטרה בסוף, בסדר? חשוב מה ששאלנו. אז אומר הרמב״ם, אז זה חשוב? בסדר? זה עושה לו דבר חשוב. ככה אני אהיה זה. אתה איזה, מישהי פעם שאמרה לאשתי, בנית שאמרה לי, שהיא הולכת לישון, היא אומרת לילדים, אני הולכת עכשיו לעשות לכם אימא יותר טובה. כן? כדאי לכם להיות בשקט. לא במובנים מאיים, אלא הפוך. כן? וגם כנראה שהיא הולכת לקנות לעצמה איזה בגד, היא הולכת לעשות להם אימא יותר טובה. כן? זה גם, זה חלק מה... כי צריך לראות איפה אנחנו מתאינים את עצמנו כדי להיות טובים, כדי לעשות טוב. בסדר? וזה הופך להיות בעצמו חלק מהעניין. כן? לכן אני חושב שזה מאוד חשוב לשמוע את הדברים. זה נותן פה איזה כיוון חשוב. כמו שהתעייף הגוף והתעסקו במלאכות המייגות עד שינוח וישקוט ואז יחזור לשיוויו. כן, מתאינים את עצמנו גופנית, נפשית, חוזרים למשימה, והמשימה היא גדולה ועליונה וערכית ואידיאלית, אבל היא מצריכה גם הקשבה לבריאות הגוף והנפש. ודע כי זאת המדרגה היא מדרגה עליונה מאוד וקשה, ולא ישיגוה אלא מעט אחרי הרגל גדול מאוד, וכשיזדמן מציאות אדם שזה עניינו, מי שבאמת מדויק בזה לא אומר שהוא למטה מן הנביאים. רצוני לומר שהוא יניק כוחות נפשו כולם וישים תכליתם השם איתה ללבד, ולא יעשה מעשה גדול ולא קטן ולא ידבר מילה, אלא אם זה המעשה או זה הדיבור יביאו אל המעלה או למה שיביא למעלה, והוא יחשוב ויתבנן בכל מעשה ותנועה ויראה המביאו על התכלית ההוא אינו מביא, ואז יעשהו. זהו אשר דרש ממנו התעלה שנכוון אליו ואומרו, ואהב את השם אלוקיך בכל אוהבך ובכל נפשך, רצוני לומר בכל חלקי נפשך, שתשים תכלית כל חלק ממנה תכלית אחת, והיא להבה את השם. וכבר זרזו הנביאים עליהם השלום גם כן על זה העניין, ואמרו בכל דרכיך עדיין. בסדר? עד כאן ככה לטעום, לקבל מההדרכה הגדולה של הרמב״ם, וכמובן זה מסוג הדברים שצריך המון המון לחזור עליהם, ולחזור עליהם גם בשכל, אבל בעיקר גם בהתבוננות האישית שלנו, ולאורך שנים טובות, כן? שיש לנו איזה בסט כזה, שהמטרה היא ואהבת את השם אלוקיך, ואחר כך זה בכל לבבך, בכל נפשך, בכל חלקי נפשך, איך אתה נותן לכל כוח את מיקומו הנכון וכו'. טוב, בסדר? עד כאן הרמב״ם. אנחנו רוצים עכשיו קצת לעבור לרב. מתי אנחנו, מתי אנחנו עושים? ב-20? נשאל כל שיעור, לא יעזור. בסדר. אז בואו נתחיל. עצם ההתחלה, כבר אתם מכירים לנו איפה הרב ככה מטפס איתנו קומה נוספת. וגם הוא מתייחס לאותו פסוק בכל דרך הדאהו. זה פסוק במשלי שחזן אמרו עליו שזה פרשה קטנה שכל גופי תורה תלויים בה. זאת אומרת, מין כזה מעט מכיל את המרובה, כן? אז ראינו את הרמב״ם, נתחיל לראות איך הרב פותח את הסוגיה. בכל דרך הדאהו, צריך לבקש את הקדוש ברוך הוא בתוך הדרכים שהוא מתנהג בהם. בתוך הדרכים שהוא מתנהג בהם. מה הכוונה בתוך הדרכים? המילה בכל דרכה, הבית שלה בכל, יש לה, אפשר לומר, שתי פרשנויות. אחת שראינו ואחת שאנחנו נראה. אולי נתחיל מזה. אצל הרמב"ם, איך נפרש בכל דרכה דהיו? על ידי כל דרכך, נכון? באמצעות כל דרכך. כל מה שאנחנו עושים, הוא בסוף יעזור לנו כסוג של אמצעי, שעבודת השם שלנו תהיה טובה. כי אם אנחנו עייפים, ואם הנפש שלנו מצ'וקמקת, אז אחר כך לא מתאינים את עצמנו, אז גם עבודת השם שלנו תהיה מצ'וקמקת. המטרה היא עבודת השם. אבל דרכיך השונים, הם חשובים כדי בסוף לגרום לעבודת השם יותר, יותר איכותית, כן? יותר ממוקדת, יותר... כן, בא מתוך נפש וגוף בריאה. ברב זה בתוך כל דרכך, בטא בתוך. לא על ידי, אלא בתוך הדרכים עצמם. בכל דרכך דהו, איך אני עושה ופוגש את הקדוש ברוך הוא בכל הדרכים עצמם. לא רק כאמצעי, אלא כדבר שהוא הופך להיות עצמו גילוי של הופעת השם. וזה כמובן מדרגה חדשה, אבל הרמב"ם כבר... הרב כבר יגיד, אנחנו נראה בהמשך, הוא מתייחס לרמב״ם, שזה מאוד מאוד בנוי, הבסיס בנוי על הרמב״ם, לכן צריך לראות הרמב״ם קודם כל, ועכשיו לאט לאט לראות מה הרב מלמד אותנו פה. צריך לבקש את הקדוש ברוך הוא בתוך הדרכים שהוא מתנהג בהם. הוא מתחיל פה מדוגמאות, כן? כשהוא עוסק בתפילה, אז יבקש את הקדוש ברוך הוא בהבנת ענייני תפילתו, וכוונה רצויה באמונת הלב באותם העניינים של תפילתו. ולא יבקש את הידיעה בשעה ההיא בעניינים אחרים. כי כיוון שהוא עוסק בעבודה זו, הקדוש ברוך הוא כביכול שורה מצידו בזו העבודה דווקא. הוא בא עם צענה ולא במקום אחר. בואו נעצור רגע פה, הדוגמאות פה הן חשובות, לאט לאט הרב ירחיב אותן וכו'. אנחנו עכשיו בתחום התפילה, הרב הולך איתנו כל, גם כמו שהרמב״ם הלך, הרמב״ם הולך, אז הרב הולך פה בתחומים תחומים. אנחנו, בעולם התפילה אנחנו מכירים, זה שאחד הדברים שמאוד מאוד קשים לנו זה להיות שם עד הסוף. נכון, אנחנו גומרים את התפילה, אנחנו מזהים שביקרנו והיינו וטיפלנו וככה היינו בעולם, איפה לא דמיינו ואיפה לא היינו ולמה, למה זה קורה לנו? איך התפילה ככה בורחת לנו בין האצבעות? התפילה בורחת לנו מכיוון שאנחנו לא נמצאים שם. אנחנו לא נטועים שם. בכלל, קשה לנו להיות נטועים רק בדבר אחד. להבין שעכשיו זה הדבר. זה הדבר. איך, יש פה נימוק שהרב מסביר. בא, הקדוש ברוך הוא נמצא רק בתפילה. כשאני בתפילה, הקדוש ברוך הוא נמצא איתי רק שם. זאת אומרת, יש לנו אבא אמינא אחרת. אבא אמינא אחרת היא שהכל אפשרי. הכל פתוח, וכשהכל אפשרי והכל פתוח, קשה להתמקד בדבר אחד. אנחנו כל הזמן מרגישים שאנחנו מפסידים משהו אחר. זו עמדה נפשית מאוד מאוד לא פשוטה. היא בכל דבר שהיא עוסקת והיא עושה, למה באמת להיות פה אם אפשר להיות שם? אז תוך כדי שאני פה, אני בעצם חצי פה זה לשם וחצי פה זה לשם, ובאיזשהו מקום מנסה לתפוס את כל העולמות בבת אחת. ובאמת באמת הרבה פעמים אני לא נמצא לא פה ולא שם ולא בשום מקום. כי באמת הכל כל כך פתוח, כל כך מעניין וכל כך אפשרי. וזה מוליד במיוחד בדור שבו האפשרות הן כל כך מרובות וכל כך מגוונות. ואנחנו בדור הזה במיוחד יש פה איזה קושי להיות ממוקד. נכון? כולנו או שיבחנו אותנו כשהיה כסף ריכוז או שפשוט לא עשו את ההבחון עדיין, אבל אנחנו כאלה. למה? כי אנחנו נולדנו לארץ האפשרות הבלתי נגמרות. וכל דבר, אנחנו כמו להיוולד עם השלט ביד כזה. אתה כל הזמן יכול להיות במקום אחר. אתה אפילו יכול בתוך שנייה אחת להיות בארץ אחרת. בדמיון אחר, בסרט אחר, בזהות אחרת. למה להיות במקום אחד אם אתה יכול להיות במקום שני? באמת אין תשובה טובה לדבר הזה. למה לאכול משהו אחד אם יכול לראות את הדבר השני? אולי אני יכול, או אכל את שניהם, או אולי אני יכול... איך אפשר לבחור שיש לך 18 סוגים של כל מאכל ושל כל... הדבר הזה מייצר נפש. אם הוא ייצר נפש שבסוף היא כל הזמן תואמת. כמו פרפר כזה, פרח הזה והפרח הזה והפרח הזה. זה מאוד כיף כזה. אתה משוחרר מכל מחויבות. פרפר הוא פשוט נמצא בכל העולמות, והוא טועם, והוא חווה, והוא מתרגש, והוא מחליף, והוא... כן? עד כדי כך שהוא החליט היום לא להיות פרפר, היום הוא פינגווין, היום הוא בכלל צפרדע. מי אמר שאני חייב לו פרפר? ושאמרתי פרפר, אני יכול להחליף את זה. והדבר הזה, שבהתחלת הדרך הוא נראה מאוד קוסם, מאוד מדהים, מאוד מעשיר, הוא בסוף מייצר אדם ללא זהות. כלום, חלול, אפס, פרפר מת. כי מי אתה? מי אתה? הוא לא יודע להגיד. אני כאן, אני שם, אני הכל. מה אתה רוצה לעשות עכשיו? איפה אתה? מה? הכל אפשר. אז מבלי גם כשהוא ניגש לחיים זה ככה. כשהוא נמצא עם הילד שלו, הוא לא נמצא עם הילד שלו. כשהוא נמצא עם בן הזוג שלו, נמצא עם בן הזוג שלו. נמצא עם עצמו, לא נמצא עם עצמו. הוא בעצם לא נמצא בשום מקום באמת עד הסוף. ולכן קשה לא להתרכז, כי הוא לא עד הסוף. מה זה להיות עד הסוף? עד הסוף זה מפחיד. כשאני עד הסוף פה, אני מפסיד שם. עד הסוף להתחתן עם מישהו, זה אומר להפסיד הרבה אחרים. באמת, זה גורם לאנשים לא להתחתן. זאת אומרת, לתחם זה מפחיד, זה בית כלא. להגיד, אני פה, אני לא שם. מה, אני בבית כלא? מישהו יגיד לי מה לעשות? עם חופשי בארצל? אבל בסוף, מרוב חופש, אין כלום. החופש הזה, שהוא במבט ראשון, הוא מאוד מאוד קורץ ושמח ומרנין, וכן, הוא בסוף מין מלכודת כזאת שלא מאפשרת לאדם להיות בשום מקום אמיתי. וזה לא רק בעולם של עבודת השם, זה בכל תחום. אתה רוצה להגיד? בסדר? עכשיו זה לסוגיה, אבל באמת איך יוצאים ממנה? איך בונים נטיעה, איך... אומר הרב, זה קשור לתפיסה אמונית. אצלנו זה קשור לתפיסה אמונית. כי יש פה את הקדוש ברוך הוא בתוך העניין. לא, אנחנו לא בודים את עצמנו. אנחנו לא... נכון, יש לנו המון המון גיוונים כדי שנוכל לדייק את עצמנו בעולם הזה. ולהוציא את עצמנו לפועל בעולם מאוד מאוד חי ומגוון, וזה יעשיר את ה... אבל נקודת המוצא היא שיש בנו. יש בנו זהות, יש בנו אמת, יש בעולם הזה אמת. יש בכל דבר את האמת, ולא רק שיש אמת בדברים ובזהויות, אלא יש אמת אפילו איפה אני אמור להיות עכשיו. אז זה נכון, זה תלוי בי. אני צריך לבחור איפה אני עכשיו נמצא. אני נמצא באלף או בבית. אבל במקום שבו אני נמצא, אני נמצא. למה? אומר הרב, כשאני מתפלל, למה אני מתבלגן כל כך? כי מבחינתי זה מנחה. אני יכול להתפלל עכשיו, אני יכול להתפלל מחר, זה עוד תפילה. אתה עכשיו מוזמן לפגישה עם הקדוש ברוך הוא, פגישה שאין כמותה. אין כמותה אתה והקדוש ברוך הוא וזהו. בעל שם טוב יש לו עצה למי שקשה לו. תדמיין שזו התפילה האחרונה שלך. כך הוא אומר. זה לא לבעלי לב חלש. אבל זה מטלטל. למה זה מטלטל? כי זה אומר, למה אנחנו מתפללים חצי כוח? כי אחר כך תהיה עוד תפילה. אבל מה זה אחר כך הזה? האחר כך הזה לא צריך להיות קיים עכשיו. לא אחר כך, וגם לא תוך כדי התפילה לחשוב איך אני עושה עכשיו עזרה לזולת, לדם עכשיו, זה לא רלוונטי. הקדוש ברוך הוא נמצא עכשיו רק איתך בתפילה. זה תיחום שמאפשר לנו להבין, זהו, זה פה, הכל מת, חוץ מזה הכל מת. אנחנו נסיים בבדיחה של הרב לייכר. בדיחות של רבנים, לא לצפות שהן מצחיקות, אבל הן חשובות. כמו פגשנו אותו בחד מהם. לא, בגלל המילה, הכל, אולי סיפרתי את זה על הרשני. הרשני. אז כה אמר רב לייכר, היה הרשני, הוא דמות כזאת, יהודית כזאת, שהולכת ממקום למקום. ובדרך כלל הוא רעב. ואז הוא מגיע לזה עיירה אחת, ויש לו שם קרובי משפחה. אז הוא הולך אליהם, מבקר אותם, ותוך כדי הם פותחים ככה שולחן, נותנים לו לאכול. הוא מתחיל לאכול, תוך כדי הם שואלים אותו על המשפוך, כי הוא בא מהעיירה השנייה, הם לא ראו אותם הרבה זמן. אז שואלים אותו, נו מה, מה עם הסבתא ההיא? היא מתה. היא מתה, כולם מתחילים לבכות, וזה, וזה, הוא ממשיך לאכול. ומה עם הדוד ההוא, הוא גם מת. מה הוא גם, עוד פעם בוכים, וזה, הוא ממשיך לאכול, וככה, אחרי 2, 3, 4 כאלה, כבר הרג איזה חצי משפחה. והוא גומר לאכול ככה, כל כולם מבסוט. תגיד לי, ארשם, מה קרה אתכם בעיה? יש מגיפה, יש איזה משהו, תשמעו, כשאני אוכל, הכל מת. אני עזרתי, אבל הרב מלאכי אומר את זה בהקשר הזה. כשאני מתפלל, הכל מת. הכל מת הכוונה, כי אני חי, כי אני חי, כי אני יודע שהקדוש ברוך הוא נמצא שם ומקשיב. איך יכול להיות שאני אהיה במקום אחר? איך יכול להיות? הקדוש ברוך הוא עכשיו מקשיב רק לי, אני והוא וזהו. הכל מת. טוב, בסדר.